לכל הצופים שלנו, שלום הרב לייטמן. היום אני רוצה לדבר איתך על, על ההומור.
הומור.
הומור, כן. תשמע, זה אחד הנושאים העיקריים בחיים שלנו. אנחנו רוצים להקסים מישהי, אני רציתי להקסים את אשתי, השתמשתי בהומור. אנחנו רוצים מישהו נפגע, אנחנו רוצים לרקח אותו גם קצת הומור. הומור זה ילדים שמאוד אוהבים בכלל. אנחנו מאוד מעריכים את זה. אני רציתי לשאול אותך, מה כל כך מיוחד בדבר הזה? למה אנחנו כל כך מעריכים אותו?
הוא נושא מאוד מאוד לא פשוט. הומור זה קודם כל הברקות. זה כאילו פתרון שלא פתרון לאיזושהי בעיה שמציגים אותה. הומור זה קשר בין שני התופעות שאין קשר ביניהם, ואתה עושה כאילו קשר ביניהם, והקשר הזה הוא כל כך לא ברור ולא יכול להיות כאילו, שמביא את הרגשת הצחוק הזה. והומור זה ש אדם מגלה פתאום משהו מאוד מאוד יפה וטוב שלא חשב שזה נמצא כאן, באיזה בעיה או באיזה פתרון או באיזה מצב או מקום, ופתאום מגלה את זה. זאת אומרת שפתאום מגיע, פתאום רואה. אז הומור זה, יש בו כמה גוונים, שזה מגיע בצורה פתאומית לדברים שאנחנו רצינו קודם שיהיה וחשבנו שיהיה בעוד כמה זמן, אבל הוא מגיע קודם. דברים שמתגלים כהופכים זה לזה ואין ביניהם קשר, ופתאום מישהו בא ומגלה קשר וכאילו זה לא קשר, אבל הברקות כאלה שבנויות על ההתנגשות בין זה לזה. הומור מזה שאנחנו מטבע האדם, שאנחנו מבינים את הטבע שלנו ומעלים את עצמנו קצת יותר למעלה וצוחקים מזה. שאני יודע שזה אני, אבל אני יחד עם זה מעלה את עצמי למעלה וצוחק על עצמי. זה דבר מאוד גבוה שעוזר לי להתעלות, שעוזר לי קודם כל לעבור הרבה מאוד הבחנות בצורה יותר קלה. לא בצורה שאני נמצא בזה, בצורה קשה. אלא אני מבין שזו הטבע, ואני נמצא בתוך הטבע, ואני בסך הכל האדם, וככה זה צריך לקרות, ועוד ועוד. ואז יוצא ש יש בהומור הרבה מאוד אופנים, שתמיד אני נמצא כאן מחוץ לעצמי. או בניגוד עם עצמי, או משני מצבים המנוגדים, או מעליי, או כלפי האחרים כך. וכל פעם שאנחנו מוצאים איזשהו או פתרונות או הסתכלות שהיא לא ריאלית, אבל חמודה, ושנותנת לנו איזה מין בכל זאת פתרון, אבל לא פתרון שכלי, אלא פתרון רגשי. תתייחס לזה כך. ותראה שזה במשהו מעכל לך את החיים, מצב, או מביא אותך באמת לאיזה מצב חדש. שלא כל הדברים אנחנו פותחים בצורה לוגית, פותרים בצורה הגיונית. ויחס למצבים שהם באמת בלתי נפטרים, שכל הזמן מלווים אותנו משך ההיסטוריה אפילו, מדור לדור, על ידי ההומור אנחנו הופכים אותם לנסבלים, לכאלו שמסכימים איתם, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, ההומור הוא משלים בהרבה מהפונקציות שלו, הוא משלים את היכולת שלי לתקן את הדברים, ובינתיים אני מוכן להיות איתם עד שבאמת הם עולים לתיקון. ועוד ועוד, יש, זה ים של דברים. זה נובע מתוך, ההומור כמעט ולא שייך לחיות. זה רק לאדם, וגם כן לא לכל הבני אדם.
בעיקר ליהודים.
בעיקר ליהודים, וזה תלוי בהתפתחות האדם. ולכן זה בעיקר ליהודים. ועוד יותר מזה, חולי נפש, הם לא מבינים הומור.
נכון.
וילדים הקטנים, הם לא מבינים הומור. זה צריכה להיות התפתחות מיוחדת, גדולה, דבר והיפוכו שיהיה באדם, שני הצורות, ויכול לעשות איזה מין השלמה ביניהם, ובחוסר השלמה המוחלטת, בכל זאת השלמה. והחיים שלנו, וזה שאנחנו היינו פעם ברמה הרוחנית, ונפלנו מזה בחורבן בית המקדש, ובכל זאת באנו, יש בתוכנו, יש הכנות לדבר והיפוכו, לאור וחושך, לטבע של עולם הזה, וגם כן לטבע של העולם הבא, שהיינו כבר בהרגשה הזאת, בגילוי הזה פעם, שהיינו עם ישראל בארץ ישראל, בקבלת התורה. אז יוצא שבנו ישנה ודאי הכנה גדולה מאוד להומור, ולעומת כל האומות הזה, כל אומות אחרות, זה בטוח. וחוץ מזה, אני בכלל חושב שאפילו אם יש הומור למישהו חוץ מיהודים, נראה לי שזה חשוד, שהוא יהודי. כי התכונה הזאת היא באמת לא מהעולם שלנו.
זהו, כי אני, מה שהתחלתי לשאול אותך, זה בהומור יש משהו שאתה נותן אותו והוא מרקח לאדם את הלב. פותח אותו, אומרים שהוא נפגע, אתה מרקח אותו. אתה בשיעורים שלך משתמש המון בהומור, דווקא שרוצים להעביר איזה מסר עליון, פתאום יש איזשהו רקע שמוציא אותנו ואנחנו כולנו צוחקים, ונפתח הלב ונכנס. כאילו, מה מיוחד? זה קשור לנתינה? זה...
אני לא יודע בעצמי איזה קורה, וזה לא שאני הומוריסט ממש, לא, 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 באמת כך. לפי הטבע שלי יש אנשים שאוהבים לספר בדיחות, יש שככה, אני לא. אלה, כנראה שזה בצורה אינסטינקטיבית, אני רואה שכאן אי אפשר לחדור בצורה אחרת, אי אפשר לגשת, אי אפשר לקשור את הדברים, אז משתמש בזה.
למה אנחנו כל כך מתפעלים?
אני נגיד היום, לפני קהל, נגיד היום גם כן יש לי הרצאה בירושלים, כן? ובאוניברסיטה העברית, זה בכל זאת מקום מכובד והכל. ואני מוצא מעצמי גם כן, שאני נמצא מול הקהל, אני חייב במשהו, אני לא יודע איפה ואיך זה יוצא, אבל יוצא בצורה כזאת טבעית, שיש מקום להומור, כי אני לא חושב שיש אמצעי אחר, לקשר יפה, פתאומי, שאתה בזה כאילו מוריד מאדם כל העטיפה הזאת, חשיבות שלו והכל, ואתם מוצאים איזה מין התקשרות, קומוניקציה כזאת שאין אפשרות, אין אמצעי אחר.
אז זה מה שמדהים אותי. איך זה, למה זה פועל על הרצון שלנו כל כך בצורה שפותחת אותו, כאילו בלי הגנות?
כי זה דרגה אנושית, הגבוהה. זה אין לחיות, זה אין לאנשים פרימיטיביים שפועלים לפי הפקודות, זה אדם שיכול להתעלות מעל עצמו. שאתה מזמין אותו להתעלות, שאתה מזמין אותו להיות למעלה מהדברים שאי אפשר לסדר אותם. קצת יותר למעלה, ושם אתם מתחברים. לכן זה מאוד אהוב על בני אדם, אני מתכוון להומור יפה, לא פרימיטיבי כזה שאנחנו כולנו כבר מבינים שזה לא הומור, זה איזה מין זלזול, בוא נגיד כך. ואנחנו לצערנו לא מבינים שיש הבדל גדול בין זה לזה. הומור מזלזל ביכולת שלנו להגיע לפתרון הריאלי, ועושה, מעלה אותנו מעל החיים. והזלזול שהוא מוכרים אותו במקום הומור, הוא דווקא מוריד אותנו מהרמה הזאת, ועושה אותנו בצורה יותר פרימיטיבית, כאילו מוחק את הקשר בין הדברים כל כך, כל כך, ואומר, תזלזל בשניהם, ולא נורא ואין בעיה. יש פה שני, הפתרון לשני כיוונים, או להתעלות, שזה הומור באמת היהודי המקורי הנכון, כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהצרות, אנחנו לא מוחקים אותם, אלה מעלים אותם איפה שכאילו דרגת למעלה מהדעת, והאומור שהוא למטה מהדעת שהוא הזלזול.
זה מאוד מעניין, כי אתה מדבר פה על ההומור בצורה של בעצם עבודה פנימית.
ודאי.
יש משהו שהרמח"ל מדבר עליו, פעם קראתי, הוא מדבר על המושב לצים.
כן.
יש עצות מקובלים, כל הדברים, ואתה יכול למחוק אותם עם איזשהו זלזול וצחוק, ולעומת זאת יש הומור ש... אז איך אפשר להשתמש בהומור בשביל באמת להתחבר יותר, להתקשר יותר?
כי ההומור האמיתי זה הוא התעלות מעל הספקות. מעל הבעיות, בלשאיר אותם ועל פניהם לבנות כביכול איזשהו קשר. ולכן הוא מאוד מאוד דומה לעבודה הפנימית שלנו, שאנחנו בונים את הקף השלישי. אין? עד שמגיע הכתוב השלישי ומכריע ביניהם. וזה בעצם בחיים שלנו הרגילים, הגישה הזאת היא ההומור.
באמת, אני רואה, יש... ההומור זה משהו שמאוד בעיניי נקשר לתנימות, לא ילדותיות במובן שלילי, להיות קצת ילד, קצת צעיר. אנחנו גם רואים ילדים קטנים אוהבים לצחוק. נכון שהם לא מבינים הומור, אבל הם אוהבים לשמוע בדיחות.
כן.
ואחרי זה מאבדים את זה. למה מאבדים את זה? למה...
אצלם זה לא הומור שאני מתכוון. כי אצלם זה פשוט סיפורים יפים. זאת אומרת שיכולים להיות, יכולים לא להיות במציאות, אבל זה לא הומור מה שאני מתכוון. הומור שאני מתכוון זה שמתעלים מעל שני בעיות, או שני תופעות שאי אפשר לקשור אותן, ואז כושלים. על ידי הברקות כאלו שכביכול לא קיימות בצורה המציאותית. ואז... על ידי זה אנחנו באמת עולים וכן יכולים לעשות. אתה יודע, משתמשים בזה בזמן האחרון גם כן מדענים שרוצים לגלות משהו, אז יש להם גם כן גישה כזאת. בוא נדבר שטויות על איזשהו תופעות מהמדע, התופעות מהגילוי. בוא נראה, האם זה ככה? נגיד, זרוק כל מיני המצאות הכי הכי...
מופרכות.
כן. ובוא נראה, האם זה כן יכול להיות ולא. ופתאום הם מתחילים מתוך זה לגבש איזושהי עמדה מאוד מציאותית, מאוד ככה חומרית כביכול, כן? ומוצאים את התוצאה. זאת אומרת, הומור זה, זה התעלות.
קצת מחוץ מעל האגו, מעל,
כן.
מעל הדעת, מה שנקרא.
כן.
יש לי גם שאלה לגבי הדרך הרוחנית.
והעיקר זה ההברקה, מה שיש כאן. העיקר זה הפתאומיות. שדבר שאף פעם לא ציפית בלוגיקה שלך, המכנית הזאת, הדטרמיניסטית, לא יכולת להגיע אלה שככה זה. אלה מוצאים לך הפתרון ממש למה הוא מצחיק. כי הוא לגמרי לא בטבע, לגמרי לא שנראה לך לעין, ובכל זאת הוא פתרון וחייב להיות פתרון חמוד. הוא לא יכול להיות, יש הומור שחור, אבל זה כבר לא מה שאנחנו...
אוקיי, okay. אז אני אשאל ככה, מעניין אותי התגובה הזאת של הצחוק דווקא. מישהו מספר לנו בדיחה, אז אנחנו עושים משהו, אתה יודע, היה בא איזשהו חייזר מסתכל, אנחנו חושפים שיניים, עושים ככה, מאבדים את כל ההגנות, פותחים. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע?
זה משחרור הפנימי שלנו, וזה מגיע זה מגיע מרמה מאוד גבוהה של תופעות הטבע העליון דווקא. כמו ששרה אמרה, צחוק עשה לאלוקים, וכתוב שבורא משחק עם לוויתן וצוחק, וצחוק הוא כאילו התופעה יותר, זה גבוהה מאוד. צחוק, הכוונה היא ש... שוב, גם כן כמו שרה אמרה, צחוק עשה לאלוקים. מה זאת אומרת? שהתופעה שקרה עלה, תופעה הזאת היא תופעה אל-טבעית. אין שהתעברה בגיל שם 90. זה ודאי שלא טבעי. אז מכאן כביכול, אבל תופעה נעימה, אל-טבעית, מאוד רצויה, ושזה קורה... אז אנחנו כאילו עושים קפיצה בין רצוי ומצוי, ואז הפעולה הזאת היא מעוררת בנו שמחה. זהו. עכשיו, בשמחה הזאת ישנם סתם שמחה, שהגעתי ומצאתי, שזה מצייה, בכל זאת לא ציפיתי שזה יקרה, כן? והצחוק הוא כאן, זה הדבר הנוסף, שהוא בא לנו מהקצר בין שני הדברים שפתאום נכנסים בקשר ביניהם. כמו פלוס ומינוס, ואני יודע שאני לא יכול, לקשור אותם. פתאום על ידי איזשהו משהו הם מתחברים יחד ועובד איזה מנוע. זה מה שמעורר בצחוק. תופעת האור החדשה שמתגלה בתוכי.
יפה. טוב, מה...
אני לא יכול לאבד את זה למילים יותר ככה...
לא, אבל בכל זאת מתקבלת איזושהי הרגשה, אני בטוח, אצלי לפחות. בוא נעבור נושא, למרות שזה אותו דבר. מה אתה עושה כשאתה עצוב? קורה לפעמים?
כן, אבל אני לא כל כך עצוב. דואג. זה יותר נכון. יש לי מטרות בחיים. אני חי לפי המטרות האלה כבר הרבה שנים. בוא נגיד, מגיל 33, 4, 5, נגיד ב-30 שנה האחרונות, אני חי לפי המטרה הברורה, שהיא אחת, יותר ודאי שמבוררת בעיניי, מתקרב אליה, במידה שאני יכול, סך הכל, אני משתדל לעשות כמה שאני, אני יודע, הגבלות שלי, אני לא... אמנם שכל אחד רוצה וחייב להגיע, חייב לרצות להגיע לדרגת משה רבינו, אבל זאת אומרת, כמו שכתוב, אתה חייב בעצם, אם אתה רוצה לקפוץ על השולחן, אומר איינשטיין, אתה צריך לכוון את עצמך לקפוץ יותר גבוה מהשולחן, ואז אתה ככה תקפוץ עליו. אז, אבל יחד עם זה אני מתייחס לכל מה שקורה לי בצורה מאוד מאוד... הדרגתי, תקווית. לכן אין לי כל כך, אני לא ברוגיוס כל כך על אנשים שנגדי, ששונים את העבודה שלי, פעילות שלי. אני מקבל את זה כדווקא הדברים שעוזרים לי, למצוא גם כן דרך הנכונה, השביל הנכון, בכל העולם הזה היום, המשתנה ולא ידוע ולא מובן. וכך אנחנו רואים ממורים שלנו הגדולים, איך הם היו כל הזמן במלחציים. Mm-hmm. לכן אין לי רוגז, אלא, לא, אני לא מתרגז. אני, באמת לא, אבל פעם זה היה. פעם זה היה, פעם הייתי מוכן להרוג ולמחוק ולמרוס וכל זה, איך הוא יכול להיות שהוא ככה מדבר, ואיך יכול להיות שהוא לא מבין, ואיך זה, מה... אבל לא, עכשיו לא, עכשיו אני מקבל את הדברים האלה בברכה. אני באמת כבר מזמן לא רוגז על, לא ברוגז על אף אחד, ואין לי רגזנות כזאת על אף עליהם, אלא ללמוד מזה, לקבל מזה ממש לימוד טוב, איך נכון למצוא דרך בחיים.
אני פשוט רציתי לשאול, כיוונתי לזה, שנגיד אתה נמצא במצב שאתה דואג, אמרת
אני
את זה,
איך עושים את זה? אני מתרגש רק על דבר אחד, על התלמידים שלי. זה אתה יודע. כן. למה? כי אנחנו לומדים, ודיברתי על זה גם כן פעם בשיעור, אנחנו לומדים מהאדם הראשון, שהפעם הראשונה שעבר את, עבר את החוק הבריאה, החוק האלוקים, שקיבל לעצמו, כן? זה לא נורא, אבל שאמר אכלתי ויוכל עוד, שפעם שנייה עבר על אותה הטעות, זה כבר נקרא טעות, פעם ראשונה לא. זאת אומרת, אדם, אין אדם שעובר תיקונים ולא מגלה את הטעות, כי אנחנו כולנו מגיעים מיצרה, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לגלות תמיד את הרע, ואחר כך מתקן אותו. אבל אם אני מגלה את הרע וחוזר על הרע הזה, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, זה אני כבר לא סובל. ולכן, שמתגלה בתלמידים שלנו, ולא בדרך הרוחנית, דרך הרוחנית אני שותק, אין מה לעשות, עד שאדם לא יגלה בעצמו. אבל בדרך הגשמית, בפעילות שלנו נגיד, אם נגלה פעם איזושהי טעות, ואומרים לך שזאת טעות, ותראה שזו טעות, פעם שנייה כבר זה אני לא סובל, אז אני מתחיל להתרגז באמת. אבל זה בגשמיות בלבד, ורק כלפי התלמידים.
אז אני הייתי מכל זה רציתי רק לשאול.
אבל אתה רואה, התפרצות שלי היא באמת התפרצות מאוד גדולה, כי איך יכול להיות? וכי מזה ישנה ההשלכה לרוחניות. אז גם ברוחניות הוא כך עוד מעל, אבל ברוחניות אסור להגיד.
אז נגיד שאתה במצב כזה, מה שסך הכל רציתי לשאול זה, איך אתה מוציא את עצמך? אתה צוחק, אתה קורא בדיחות, מה...
מאוד קשה לי, מאוד קשה. בגשמיות מאוד קשה לי. אני לא יכול. עד שאני מרגיע את עצמי, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה.
זאת אומרת, ההומור פה לא יכול לעזור, איזשהו הומור של...
אני... מאוד עצבני. אני מאוד, אני מודה, וזה כולם רואים, אני לא, לא יכול גם כן להסתיר את זה. אני בכלל לא אדם שמסוגל להסתיר ככה בתוכו משהו. לא. אבל ברוחניות יחד עם זה, אף פעם אני לא אומר לשני, לתלמיד, מתחיל, ותיק, לא חשוב, שום דבר. זה בחירה חופשית של אדם. בגשמיות לא, בגשמיות יש חוקים. אם טעית, ואתה עושה את זה על חשבון אחרים, על חשבון החברה, על חשבון הפצה הכללית או משהו, אז אתה חייב לתקן, אם לא, אתה עושה גם לכולם. אז כאן זה כבר... וכבר חייבים כולם להגיד ולעזור גם כן אחד לשני, לא לחזור על אותה הטעות.
אוקיי. מה אתה יותר... מה אתה יותר בפנים? אתה יותר רציני או יותר צוחק?
אני בפנים... נמצא כל הזמן בתקווה נעימה.
מה זה?
ככה, לקראת משהו טוב שהולך ומתגלה.
כי אנחנו...
אני פשוט רואה באיזה עולם אנחנו חיים, באיזה זמן מיוחד אנחנו חיים, מה יגיע לנו, שכל החיים, כל האלפי שנים היינו באיזה סבל, באיזה מצב נורא. אני הגעתי... מרוסיה, ממקום הזה דווקא של יהודים, העירה קטנה ויטבסק, שהיו שם ליהודים חיים בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד מצומצמת, מאוד סגורה. אני עוד זוכר קצת מזה, מהסבא וסבתא שלי, משני הצדדים, מאבא ומאמא. אותו בית קטן, וכאילו, אני חי את זה, גם כן שהייתי עם רבש, עם המורה שלי, הוא גם כן יצא מפולניה, מאותו מקום. אנחנו אפילו דיברנו מאוד מאוד דומה מה שאני, כי אני גם כן נולדתי בגבול עם פולניה, והוא ליד ורשה. אז יוצא שאני רואה איך השנים האלו הם שינו את העולם, איך הם שינו את המעמד שלנו, הם הביאו לעם שלנו יכולת לעלות לדרגה הרוחנית שלו, וזה הכל נמצא ממש בידינו וקרוב ליישום, אז אני שמח בזה. אני נמצא, כמו שאני אמרתי, בציפייה יפה, נעימה, כזאת רכה, חמה.
כי מנקודת המבט שלי כתלמיד, אני מסתכל עליך הרבה פעמים, רואה אותך מאוד רציני, מאוד שקוע, מאוד זה, ולפעמים גם בשיעורים או בכלל עם מלא הומור, התפרצות שמחה פנימית,
כן, אבל,
אז מה יש בפנים?
אבל לא עצבות.
לא, לא עצבות, אבל אני רוצה לדעת מה יש באמת למקובל, או בכלל, יותר הומור, שמחת חיים, או איזושהי רצינות ודריכות.
לא הייתי אומר שיש שינוי גדול אצלי ממצב הזה למצב ההוא. לא. אני חושב שזה נובע מהשפעת החברה, מאיזה אולי... מעשים שאנחנו עושים, נגיד לפני קונגרס, לפני איזה פעולה גדולה של הפצה, איזה ערב גדול או משהו שאנחנו עושים, או לאיזה מבצע שאנחנו שם, אז יש אולי כאלו דברים, או ש... אבל מאירועים בקיצור, חיצוניים, אבל מבפנים אני די נמצא באותו מצב. יש לי יום שלי מחולק לשעות ולדקות, וכל דבר ודבר הוא במקומו, ואפילו אם אני נוסע, אז כמעט ולא משפיע. אז אני במטוס עם מחשב, ובמקום אחר אני עם אותם הדברים. רק לפעמים שאני יוצא לטבע, אז אני קצת אחר, אז אני כמו ילד. אם אני יוצא לאיזה טיול, ואני מרשה לעצמי ככה שבוע ימים לצאת, אז אני בלילה עובד עם המחשב, עם הטקסטים שלנו, אבל ביום אני הרבה שעות אז נמצא על הרגליים, בערים, בכל מיני מקומות כאלה, שלא הרבה אנשים, הטבע, הנופים. ואז, אבל גם כן, בכל זאת עם מחשבות, אותם המחשבות, אותם ה...
אז הם מקובלים, כאילו, ככה לפחות אני רואה, ואנחנו שומעים לפעמים בשיעור את הכיתה הכנה של רבה, שיש לו, אני מרגיש המון אהבה בפנים, המון שמחה, המון גם הומור, ולמה מקובלים בעצם לא מראים את זה כל הזמן, את האהבה, את ההומור, את השמחה שיש להם בפנים, כלפי התלמידים, כלפי ה...
לא, זה, מרבה זה היו רואים גם כן, אבל לעתים. כי הכל הזה, כל היתר הזמנים זה לימוד. זה לימוד, זה בירור, זה שאלות ותשובות, ו... אבל הרבה הומור, הרבה יחס כזה. אצלנו גם כן היה אולי יותר, אם לא היינו טרודים בהפצה. ההפצה היא לוקחת מאיתנו הרבה מאוד כוחות, ומעמידה אותנו מאוד מאוד ככה מסודרים כלפי הזמנים, כלפי ההכנות, כלפי הביצועים, ולכן... אנחנו לא מרגישים עד כמה שהיינו יכולים עוד להתפרץ בצורה כזאת של שמחה, של הומור. זה מביא לנו עומס, ולכן נראים לנו רציניים יותר ממה שבאמת אנחנו.
טוב, שאלה אחרונה, למרות שיש פה לבורא, יש הומור?
זה, אני חושב, נובע מעיסוק שלו בבריאה, שכל זה מביא לו שמחה, כי רואה מסוף ועד סופו, מסוף עולם ועד סופו, רואה אותנו בגמר התיקון, רואה את מעשה ידיו, שאנחנו נמצאים כבר בדביקות, בדרגה הגבוהה ביותר, אנחנו נמצאים כבר במצב הזה, רק צריכים בעצמנו לגלות אותו. ולכן הצחוק, השמחה, היא דווקא שם מושגת לנו, שאנחנו נדבקים אליו ואנחנו מגלים בו את התופעות הללו.
צוחקים כל הדרך לגמר
תיקון. גם כל התופעה הזאת שביהודים שדיברנו, היא באה לנו מתוך זה שהיינו קשורים יותר עם הבורא. ולכן יש לנו ההכנה הזאת.
בסדר, תודה רבה לייטמן.
נשמח בקיצור.
נשמח, נצחק. תודה רבה לצופים, ושיהיה לכם שבוע נהדר.